נכון? אם אנחנו חושבים על מדינות עולם שלישי, הם בטוחים שאם הם היו בבית הממוצע של הישראלי הממוצע, הם היו מאושרים, נכון? כי היה להם מים נקיים, והיה להם בית, והיה להם בגדים חמים לישון איתם. ולנו יש את כל הדברים האלה, ואיזה הפתעה, אנחנו לא באמת מאושרים, כי אושר לא עובד ככה. אז אחד הדברים הכי מהותיים שהבנתי בזמן האחרון, שבאמת ככל שאני חושב עליו יותר ונתקל בו ביותר סיטואציות וביותר הקשרים, אני רק מבסס אותו יותר, הוא שהיכולת שלי לשרוד בתור בן אדם לא תהפוך אותי למאושר. ולמה אני מתכוון? אם אני רוצה להיות מאושר, יש הרבה מאוד סיטואציות שבהם אני לא צריך להקשיב לאינסטינקטים שלי ולמה שמרגיש לי טבעי. עכשיו, הדוגמה הכי קלאסית לזה זה למשל הדופמין, אני אביא את הדוגמה הזאת כל הזמן, למה אנחנו נמשכים לעוגות, למה אנחנו מתמכרים לכמויות גבוהות של סוכר, מלח ושומן, כי זה מושרש באינסטינקטים שלנו להימשך לדברים האלה, וזה מפריש המון דופמין שאנחנו אוכלים עוגה, כי אבות אבותינו היו צריכים את זה פעם לפני 10,000 שנה, שלא היה שפע של אוכל. אבל אם אנחנו נעשה את זה כיום, זה מן הסתם רק יערוץ לנו את החיים, יגרום לנו למות בגיל 40 ולא לתפקד, אז מן הסתם זה משהו שאנחנו לא צריכים להקשיב לו. איך אני רוצה לקשר את זה לפרק של היום? זה נושא שהוא מאוד קלישאתי, אבל עדיין אני חושב שרוב האנשים לא עושים אותו. זה היום החלטתי לעשות עליו פרק, והנושא הזה קשור לכל הדברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו. אנחנו כבני אדם מדהימים בלשרוד, והגוף הוא באמת אחד הפלאים שיש, אתם יכולים לראות את זה בהמון דברים. אחד הדברים הכי טובים להישרדות שלנו היא היכולת שלנו להסתגל, היכולת של הגוף להסתגל לסיטואציות חדשות, וגם היכולת המנטלית שלנו להתרגל לכל מה שקורה לנו. כלומר, כל דבר שיש לנו בחיים, שיתנו לנו, וגם כל דבר שיקחו לנו מהחיים, אנחנו נתרגל אליו. אוקיי, עכשיו, איך זה מתקשר למחקרים של האושר? קראתי הרבה מחקרים על זה, זה לא כל כך משנה להפנות אליהם, כי הם כולם מכוונים לאותו כיוון, שכולנו יודעים, הקלישה הידועה שכסף לא שווה אושר, ולא משנה כמה יהיה לך, זה לא יעשה אותך מאושר, אבל איך זה מתבסס מחקרית? גם אם לוקחים מישהו מההימלאיה שגר בקטת עץ מאפנה, וגם אם לוקחים מישהו שגר בבית ענקי, שניהם התרגלו לסיטואציה שלהם. אז אם שואלים כל אחד בהם בצורה סובייקטיבית, כמה אתה מאושר וכמה אתה מעריך את החיים שלך, הם יכולים להעריך את החיים שלהם אותו דבר. אוקיי, שזה מוזר, נכון? כי אנחנו חושבים שאם יהיה לנו מיליון דולר ובית ענקי ומשפחה שתאהב אותנו אפילו, זה יגרום לנו להיות מאושר. אבל זה לא ככה בדיוק בגלל הסיבה שהאינסטינקטים שלנו מושרשים להתרגלות והסתגלות. כלומר, כל מה שיהיה לנו, אנחנו נתרגל אליו. אם יש לך שני ידיים, אתה תתרגל אליהם, ואם יש לך יד אחת, נכון, זה יהיה ממש בסה להרבה זמן, ויהיה המון דברים שאתה לא תוכל לעשות, אבל אתה תתרגל לזה בסופו של דבר, לטוב ולרע, אתם יודעים. למה לטוב? כי גם אם יורידו לנו יד, זה ממש 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 מבאס, אבל בסופו של דבר אנחנו נתרגל, וזה לא בהכרח יוריד את רמת העושר שלנו, לרע כי זה אומר שלא משנה כמה אנחנו נשיג, ולא משנה כמה יהיה לנו, ולא משנה מה יביאו לנו, בסוף אנחנו נתרגל להכל, וגם זה לא יתרום לרמת האושר שלנו. אז מה בעצם אנחנו עושים פה? אז איך אנחנו כן משיגים את האושר? וזה מן הסתם מתקשר ללא לקחת את כל מה שאנחנו עושים, ואת כל מה שיש לנו, ואת כל החיים עצמם, כמובנים מאליהם. אז מה שמפריד את רמת האושר, הוא כמה ולא רק הכמות, כלומר, לאיזה עומק ובאיזה אינטנסיביות, אנחנו מעריכים את מה שיש לנו ואת החיים שלנו. נכון, כי יש את הרגע הזה שאתה עולה על הר אחרי הטיול הארוך הזה, ופשוט כל הנוף נפרס לפניך, ואתה ממש מרגיש כזה חלק מהטבע, אתה מרגיש מחובר לחיים, אתה ממש מעריך את הרגע, זה רגע שבדרך כלל נמשך כמה שניות, ואז הוא מתחלף שאנחנו מתרגלים לנוף, ומתחילים לחשוב מחשבות ולציין את הנוף לאינסטגרם, ולא משנה, העומק והאינטנסיביות ש... בתוכה אנחנו מעריכים את החיים שלנו, כלומר כמה אנחנו מעריכים כל רגע, וכמה אנחנו מעריכים את החיים שלנו בכלל. עכשיו, איך עושים את זה? זה לא אינטואיטיבי וזה לא אינסטינקטיבי, וזה הרבה פעמים לא מרגיש טבעי, אבל מזכירים לעצמנו כל הזמן מה יש לנו. כלומר, מזכירים לעצמנו כל הזמן כמה טוב לנו וכמה יכול להיות רע יותר. נכון, אם אנחנו חושבים על מדינות עולם שלישי, הם בטוחים שאם הם היו בבית הממוצע של הישראלי הממוצע, הם היו מאושרים, נכון? כי היה להם מים נקיים, והיה להם בית, והיה להם בגדים חיים לישון איתם. ולנו יש את כל הדברים האלה, ואיזה הפתעה, אנחנו לא באמת מאושרים, כי אושר לא עובד ככה, נכון? ככל שאנחנו נזכיר לעצמנו יותר מה יש לנו, ואת זה שזה לא מובן מאליו, זאת תהיה אותה תחושה של לקבל את זה בהתחלה, נכון? כי שאנחנו מקבלים משהו בהתחלה שהוא חדש לנו, אנחנו מאוד מעריכים אותו, אנחנו מוכירים עליו, כי לא היה לנו אותו לפני. ואז מגיע הקטע הישרדותי שגורם לאדם להתרגל לכל דבר, ואז אנחנו פשוט לוקחים את זה כמובן מאליו. אז לדעתי הפואנטה היא לא לקחת כמובן מאליו, והדרך הכי פשוטה לעשות את זה, זה להזכיר לעצמנו כל הזמן כמה זה לא מובן מאליו, על זה שאנחנו בריאים, על זה שיש לנו בית, על זה שיש לנו משפחה שאוהבת אותנו, על זה שיש לנו את כל הצרכים הפיזיים שלנו שממולאים, שזה באמת לא ככה בשביל חצי מהעולם, אני לא יודע מה אחוז, אבל יש בערך 40% מהאנשים בעולם שהם רעבים כרגע. על זה שאנחנו לא רעבים אפילו, זה גם מטורף. ולי תמיד היה איזשהו אנטי כזה לכל הטיפים האלה של להודות על מה שיש לך ולקום בבוקר ולהגיד תודה שקמת ושלא מתת בלילה. נכון, זה נשמע ממש מוזר וגם זה אף פעם לא רגיש לי טבעי. אבל יש שני אנשים שמאוד השפיעו עליי בנושא הזה ואני רוצה לשתף את הסיפור שלהם בקצרה. הראשון זה אבי. אבי זה מישהו שהייתי בקורס, אוקיי, איזשהו קורס שעשיתי בווינגייט בצבא, וראיתי אותו איזה פעם אחת אוכל, אוקיי, אכלתי לידו, והוא פשוט כזה הצמיד את הידיים, ועצם את העיניים, וכזה מלמל לעצמו איזה משהו בנחישה לאיזה 30 שניות. עכשיו הייתי בטוח שהוא מתפלל, ושאלתי אותו אחרי זה, אבי, מה, אתה דתי, כאילו התפללת, מה אמרת שם? הוא אמר, לא, אני לא דתי, פשוט זה איזשהו תפילה כזאת שאני עושה עם עצמי, שאני מנסה להזכיר לעצמי כמה זה לא מובן שיש לי מה לאכול עם כל האנשים שרעבים במדינה שלנו ובכל העולם. וזה היה באמת אחד הדברים היפים ששמעתי. ברגע הזה, והוא גם עושה את זה לפני השינה כזה, ברגע הזה שהוא היה שם, שהוא כזה הסתכל על הידיים שלו ועצם את העיניים, הוא היה נראה באמת במצב של הוקרת תודה והערכה, והוא היה באמת נראה מאושר. עוד סיפור, מישהו קצת יותר מוכר, גרי ויינרצ'וק, מי שלא מכיר אותו, מישהו מאוד מפורסם בשיווק כזה וגורו באינטרנט, אם אתם מכירים אותו, תחפשו אחלה גבר. בקיצור, הוא עשה איזה ראיון עם טוני רובינס, והוא אמר בקשר להוקרת תודה שאתה יודע, כל אחד עובד משהו אחר. הוא לא קם בבוקר ואומר תודה, הוא אומר תודה לפני האוכל, אבל הוא כל יום עושה מדיטציה, אוקיי, ממש מתרכז כזה, לוקח זמן להתרכז, בלדמיין את זה שכל מה שיש לו נאבד. אוקיי, ממש מדמיין את זה שכל העסק שלו נכשל, ושהוא איבד את כל החברים שלו, בצורה די קיצונית, הוא גם מדמיין את זה שהוא איבד את כל המשפחה שלו, שכל המשפחה שלו נפטרו, ואין לו יותר אף אחד, ואין לו יותר שום דבר. וזה גורם לו להעריך את החיים הרבה יותר, וזה גורם לו להעריך את כל מי שיש לו, ואת כל מה שיש לו הרבה יותר. שזה קצת קיצוני, אני מניח שיש אנשים שיעשו את זה בדרך של גרי, וזה קצת ידקר אותם, אבל גרי אומר שזה ממש הסוד שלו לאושר, לא לקחת הכל כמובן מאליו, הוא מנסה לדמיין שאין לו כלום, וככה הוא מזכיר לעצמו כמה הוא מוכיר, וכמה הוא מעריך את כל מה שיש לו. אז זה מה שאני מאוד מזדהה איתו, שככל שנזכיר לעצמנו יותר, ושוב, זה לא הכמות, באמת לעומק, אם אנחנו ננסה שנייה לעצור בלי ציניות, לעומק להודות על זה שיש לנו רגליים, כי זה לא מובן מאליו, אני נגיד הולך ליד ושם, זה תמיד תמיד נותן לי פרופורציות לכמה החיים שלי קלים, וכמה הם נוחים, וכמה אני לוקח הכל כמובן מאליו, וכמה כל מה שאני חושב שהוא קשה, זה בדיחה יחסית למה שאנשים אחרים עברו שם, שאתה שומע סיפורים כל כך נוראים, ואנשים שהתמודדו בכזאת גבורה, עם כל כך הרבה סבל, ועם סיטואציות כל כך הזויות, שאני לא הייתי יכול לחלום עליהם בסיוטים הכי גרועים שלי, אתה מבין, כאילו, וואו, איזה חיים מטורפים יש לי, איזה מזל יש לי שאני נולדתי בתקופה כזאת. אז זה הפואנטה של הפרק, לנסות להזכיר לעצמנו כמה שיותר, וכמה שיותר לעומק גם, כמה זה לא מובן מאליו כל מה שיש לנו, אתה יודע, כי אם יש לך שתי ידיים, ואתה טוען שאתה יותר מאושר ממישהו שיש לו יד אחת, זה נכון רק אם אתה כל הזמן מעריך את זה שיש לך שתי ידיים. וכמה מאיתנו באמת זוכרים להעריך את זה שיש להם שתי ידיים, אני חושב שהרוב מן הסתם לא, וכן, שוב אני מתעכב על הנקודה הזאת שזה מרגיש ממש מוזר להזכיר לעצמך, וואי, תודה שיש לי שתי ידיים, כי זה כאילו מובן מאליו, וזה מרגיש כזה, מה, לא יכול לחיות ככה כל הזמן להגיד תודה על הכל, נכון, אבל לדעתי ככל שנזכור להעריך יותר את כל השפע שיש לנו בחיים, גם אם יש אנשים שיש להם יותר, מן הסתם לרוב ולהמון אנשים יש פחות, ככה אנחנו נהיה יותר מאושרים, ככה אנחנו נהיה יותר במצב של הערכה כלפי החיים האלה, שמאוד משקפים את מה שהרבה אנשים קוראים לו עושר. אז זה הפואנטה של היום, וזהו, נתראה בפרק הבא.